זוכרים את 7 באוקטובר, יום שידורי מיוחד ברדיו תל אביב. ועכשיו, גורי אלפי וגלית חוגי.
כן, אם חשבתם שאנחנו חוזרים לשגרה כלשהי,
ואחרי,
בדיוק, ואחרי כל כך הרבה חגים מתמשכים, מתמזגים אחד לשני יחד עם תגובות ישראליות, איראניות, תימניות, לבנוניות, איזה שתרצו, מכל הסוגים, והכל כזה באמת באמת נמתח, הזמן נמתח כל הזמן.
לא, זה השעון חורף.
ואז גם השעון חורף, כן. ואז גם זה. וכל הדבר הזה מגיע, ממש התנקז ליום הזה, לבוקר הזה של הראשון, כן. שאתה אומר, אוקיי, בוא נתחיל משהו, בוא נתקדם, בוא נעשה איזה תנועה קדימה, ואי אפשר, אי אפשר. זה, אנחנו תקועים, אמיתי.
אני חושבת שקוראים לזה מתאבלים. אני חושבת שהתנועה שלנו קדימה,
כן?
הרצון שלנו בתנועה קדימה ובשגרה, היא
לא,
סימן...
לא, כי התחלת את המשפט ואמרת, אני חושבת שהתנועה שלנו קדימה, חושבת שזה עד נקודה, אבל זה לא...
לא, 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 לא הדבר הזה שאתה מדבר עליו, שהרצון שלנו בשגרה, הוא תאוות החיים הבסיסית שיש בכולנו, ואנחנו צריכים לשמוח מזה שאנחנו מעוניינים לחיות. וזה דבר טוב ואסור ותר עליו. האם זה קל? האם זה אפשרי? האם צריך לחשוב מחדש על איך? זה לא קל וצריך לחשוב מחדש על איך, אבל אנחנו מחפשים לאחז בשגרה הזאת, ובוא נמשיך עם זה.
בתשעה באוקטובר 23, אנחנו שידרנו פה אחרי יומיים.
יום ראשון לא שידרנו.
רצינו לשדר.
לא פתחו לנו.
לא פתחו לנו. אמרו, אנחנו לא חושבים שזה עכשיו.
לא דחוף, בואו שבו בית יותר.
אתם לא דחופים לנו. אתם לא דחופים לנו.
תקשיבו, יש מלחמה, לא יודעת איפה הייתם, אבל כן.
ואני חושב שמה שאמרנו עכשיו, השיחה הזאת עכשיו, אולי לא שונה מאוד, אני לא נוהג להקשיב לתוכניות של עצמנו.
רוצה לשמוע איך נפתחה התוכנית ב-9 באוקטובר 23?
כן.
זה מאז. בוקר טוב.
כן.
לא, אבל זה
תשמעו,
מה שקורה.
חשבתי הרבה מה נגיד בכלל בשידור הזה.
כן.
וגם דיברנו על זה אתמול, אם בכלל אנחנו צריכים לדבר, או מה נגיד. ויש כל כך הרבה, יש לי כל כך הרבה זעם, וכל כך הרבה כעס.
אני רוצה שנדבר עליו, על הזעם שלך ועל הכעס שלך.
אפשר לדבר, אבל בא לי נורא 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 שהשידור הזה ניתן איזושהי נחמה, ויעבר דברים שאנחנו רוצים לדבר עליהם, ובכלל עובר לכולנו בראש.
אנחנו לא עכשיו הולכים לעשות לכם דיווחים
לא,
כאלה,
לא, זה לא הולך להיות ניוז וכמה שפחות לא פוליטיקה, והשידור הזה הוא גם משפחתי, הילדים שלנו פה.
כן, גם הגיעו.
גם פה איתנו. הבכורים, הבאנו בכורים.
בטח, רק בכורים, זה לא יום לקטנים יותר. לא, בטח.
אז גם אמא פה.
גם אורי פה,
גם אורי פה.
כרגע הוא מסתבך עם משהו, תראה, יש הבדל
גדול. גם
מאיה
קנונה פה על הסאונד.
נכון.
גם יער גולבר של ההפקה.
שהם גם הבנות שלנו, כידוע לכם.
וגם האימהות שלנו. שכחתי שזה, שהם אבים אורי היו.
כאילו עשינו מיצג.
כן.
מבולבלים, ככה זה נשמע.
לא השתננו?
כן.
כן?
כן. נדלק אור.
וואלה.
על משהו, נדלק אור, נדלק אור על זה שאנחנו חיים פה, על איך אנחנו חיים פה, על מה המחיר בלחיות פה, ונדלק אור גם על כל הדיבורי פנימה האלה, אנחנו מאוחדים, אנחנו לא מאוחדים, אנחנו כן מאוחדים, אני מרגישה שהשנה הזאת הסבירה גם לי איפה אני לא מאוחדת בפנים של המקום הזה. ואני מקווה שיהיה בזה שינוי. שמע, יש היום טקס ממלכתי, עוד טקס ממלכתי, לציון 7 באוקטובר.
כן.
בהתחלה לא הוזמנו נציגי משפחות שכולות מה-7 באוקטובר. אחר כך כן הוזמנה איריס חיים. אבל בהתחלה מירי רגב לא רצתה שידברו אף אחד מה-7 באוקטובר. אנחנו כבר כל כך בדיון של איך זוכרים את הדבר שרק קורה, והוא עוד לא הסתיים בלקרות לי. אתה מבין?
כן.
ואנחנו כאילו, אנחנו לא יכולים עדיין לסכם כלום. אנחנו בתוך דבר, כל משהו קטן שאנחנו שמים לב, בוא נזכור. אבל זה...
אבל אני יכול להגיד שבאמת, בוודאות, עם כל הבלבול שהיה אז,
כן.
מה שאני, מה שכן עשה לי סדר ברגשות ובסדר העדיפות, זה אנחנו יכולים על כל העולם, באמת יכולים על כל העולם ועל כל החזיתות, ועל דברים שלא האמנתי שאנחנו יכולים לקום מהם, הדבר שעדיין הכי מפחיד אותי והוא בראש סדר העדיפות, זה העניין של הסכסוך הפנימי הזה. זה מטריף אותי. זה מטריף אותי.
קרה עוד דבר שם, אנחנו נדבר עליו לא הרגע, כן. בסכסוך כן. הפנימי הזה. זה סכסוך, מה הבעיה גם עם הסכסוך הפנימי הזה? שכל פעם שמישהו לא מצייץ בטוויטר, okay, מצייץ okay. איפשהו משהו על זה, אומר לו, לא להגיד, עוד פילוג, עוד
מסית,
פילוג.
אתה מסית, כן, אתה מפלג.
בואו
אתה
נדבר זה. על מהות הפילוג. בואו נדבר רגע, אוקיי, אז יש פילוג, בואו נבין מהו.
אבל אין לי ספק שזה הדבר הכי קשה והכי מסוכן. כן,
אתה יודע איפה אני עכשיו, אני נורא מודאגת. מה? אנחנו מנצחים את זה, אצלי בראש, אנחנו מנצחים את זה, אז יהיה עוד, לא יודע, 3 חודשים, 5 שנה, מנצחים את זה, נגמר.
כן.
המקום הזה, בעוד 5, 6, 7 שנים, אני לא יודעת איך הוא הולך להיראות. גלי פוסט-טראומה והטראומה, כן? וכל הדברים שזה יביא איתם. שמע, אני לא, איך זה נראה? לא יודעת, בואו נתקשר ליוגוסלביה לשעבר, בואו נשאל מקומות. איך זה נראה אחר כך? כמה זמן לוקח להחלים, לא בעומק, להחלים קצת?
זו הייתה לי שיחה מאוד נחמדה בסוכות, עם אדם שאני מעריך, והוא דיבר על העניין הזה של תקווה.
כן.
ובמסגרת השיחה הזאת על תקווה, יש איזה משהו גם בישראליות, שהיא צריכה איזה מידה מסוימת של תקווה. זאת אומרת...
לא הרבה מדי.
בדיוק.
נכון.
בדיוק.
הישראליות כל כולה נשענת על זה שהסורים על הגדרות, כן, הביטוי. כן. כן. זאת אומרת, ובכל זאת... ואין מה לעשות, וזה גם חלק מהעיוורון שהיה עד עכשיו. חוסר הקבלה הזאת, להבין שאנחנו פה, וכולם פה, להירגע, הגענו, אנחנו פה, הם פה, כולם, כולנו פה.
כן.
את זה לא הפנמנו עדיין, זאת אומרת, זה כן עבד על התקווה, בעניין הזה של, אנחנו צריכים להוכיח את קיומנו פה. רגע, רגע, כזה.
אנשים שיש להם קצת יותר מדי תקווה,
כן.
ויש להם איזה חזון אוטופי, למה שאמור להיות פה, כמו שהתכוונו במייסדים, כן? אלטנוילנד זה בהגדרה אוטופיה, זה בהגדרה חברה חדשה. כן. זה הרעיון. דבר שלא היה לפני זה.
היה והם, כאילו זה צמח ביחד.
לברוא ארץ חדשה לעם, ולעשות את זה from scratch, מה שנקרא. זה לא היה. לא היה כזה דבר, והמחשבה הייתה, חברה מתוקנת, המחשבה הייתה אוטופית. והאובר-אוטופיה הזה, הוא בעייתי.
כן.
הוא בעייתי, במיוחד במזרח התיכון, במיוחד, כי אי אפשר, כי אז אתה...
כי אי אפשר לבוא למדרך התיכון ולהגיד, אוקיי, עכשיו זה שירי עם רוסים פה. עכשיו אנחנו יודל, אנחנו שרים כאן, בבקשה, כולם לעשות.
אתה עכשיו אומרת משהו גם על העניין של
האיך.
אבל עזבי את זה, רק על העניין של מידת התקווה.
כן.
אם אנחנו רגע מפרקים את זה ואומרים, אולי אנחנו צריכים קצת פחות מזה, לא בקטע ציני, קצת פחות מזה כדי להגיד, תרגעו. זה נס, מה שקרה עד היום, עד עכשיו זה, ניס, זה באמת ניסים במובן הזה של, זה מדהים שזה קרה בכלל, מברכים על זה, יכול להיות שאנחנו במצב עכשיו, וזה נורא מה שאני אומר, ואמרתי את זה כבר פה,
okay.
This is as good as it gets, ככה עכשיו, ברגע זה, this is as good as it gets, אז גם את זה צריך להבין, ולהיות בתוך סבל, ולהיות יכולים עליו. זאת אומרת,
כן.
זה ייתן לנו, להתגבר. זה ייתן לנו נקודות עושר יותר גדולות מאשר תקווה גדולה שתתנפץ. והיא תתנפץ כל יום, כי זה באמת, באמת בלתי אפשרי.
יש אבל גם אופציה
אפשרי.
שלישית.
כן, והיא?
לדמיין אוטופיה אפשרית. אוקיי? זאת אומרת, חזון אפשרי. לא אוטופיה, אני מבינה שהאוטופיה של אלטנוילנד, ולהבדיל, להבדיל, אני לא משווה, להבדיל, אבל גם... הרעיון של החליפות האסלאמית, הוא גם אוטופיה שלהם, וכולנו צריכים לוותר על איזה אוטופיות בדיוניות כאלה.
ההבדל הדתי והאזרחי הוא הבדל מהותי.
אין שום ספק, ולכן להבדיל. אבל אני רק אומרת שההיאחזות באוטופיה, שלא מתחשבת באמת במציאות משני הצדדים, מכל הצדדים, בואו נניח לאוטופיות האלה, ובואו ננסה לדמיין אוטופיה, לא להגיד, אוקיי, נשמור על האוטופיות האלה, ומדי פעם יהיה את המלחמות, את המחיר שצריך לשלם. יש עוד אופציה, אולי יותר של בנות, אבל בואו נמצא אוטופיה ריאלית. שהילד יהיה לבוש הכי יפה שהוא יכול לראש השנה, אפילו אם היא לא הסכימה ללבוש את החצאית, והילדה נראית כמו כוכבת כדורגל, כוכב כדורגל, למה הבת שלי נראית ככה? אבל אפשר...
סילבי?
מה זה סילבי ז'אם? אתה לא בקטע טוב, אני אומר.
ברור.
קיצר, מה שאני באה להגיד, זה שיש בדרך. כאילו נגיד, בוודאי. את יודעים מה? התשובה היא בסניקרס חדשות. אז שתתלבש גרוע, אבל הסניקרס... רואים שם את החדש, וזה מספיק לי.
מה שיש בריאלי, זה משהו שאתה יכול לראות, שיכול לקרות עכשיו. לא שיכול לקרות בעוד 100 שנה.
נכון, אבל לפעמים אני לא יכולה לראות משהו שקורה עכשיו, עד שאתה לא תגיד אותו. אני צריכה שתגיד לי מה אני יכולה לראות. בסדר גמור, אתה לא עונה.
זוכרים את 7 באוקטובר, יום שידורי מיוחד ברדיו תל אביב. ועכשיו, גורי אלפי וגלית חוגי.
כן. היום... כן. בין השאר, עם כל הזיכרונות שלנו וכל מה שקורה, היום זה גם יום הולדת 23. יום הולדת 23 של עומר נאוטרה. ורונן ואורנה איתנו? כן?
כן.
בוקר טוב.
היי, בוקר טוב.
אתם בארץ?
כן, הגענו לפני כמה ימים.
אתם במקור, זה לא המקור, המקור זה פה, אבל אתם בניו ג'רזי כבר כמה שנים?
אנחנו בניו יורק, 25 שנים.
ניו יורק, גורי. סליחה.
כן.
ועומר גדל שם.
והגיע הנה כדי להתגייס?
עומר הגיע לפה למכינה קדם צבאית, כדי לחוות את החוויה הישראלית עם נוער ישראלי מעולה שהוא פגש. והוא התאהב בנוער הזה, והוא התאהב במדינה, והוא הגיע עם מטען גדול של צי...
הבנתם אותו, או כזה כעסתם עליו כעס הורי, כאילו, מה אתה עכשיו...
לא, זה היה די ברור שזה יקרה, אורנה, לא?
באיזשהו מקום כן, אני חושבת שעומר נולד שם, אמנם, אבל הוא גדל בבית שלנו, והבית מאוד מאוד מחובר לישראל. והוא הגיע לגיל 18 ותקבל ללימודים שם, אבל לקח שנה פה. והאמת שאני חושבת שהוא גילה על עצמו דברים שהרבה מהסביבה שלו ידעו עליו. שהוא מאוד, בפנים בפנים מאוד מחובר לישראל ומאוד אוהב את ישראל ומאוד ישראלי.
והוא כזה people person שהוא הכיר כל כך הרבה אנשים בזמן הזה. כל כך הרבה חברויות, כל כך הרבה קשרים, זה מטורף.
ממש, ממש, גם פה וגם שם, גם בארצות הברית, כל כך הרבה חברים מחכים לו שיחזור, והוא השאיר מאחוריו כזה חלל.
הייתי בבית ספר שלו שם, וגם פגשתי את החברים שלו, ואף אחד לא הייתה את התוכנית הזאת גם להתגייס, זאת אומרת, כן להגיע לישראל, כן לעשות אולי מכינה, כן לעשות, אבל לאף אחד מהם לא היה את התוכנית הזאת. זה כן הפתיע.
בסופו של יום, היה פה שינוי, בגלל שהוא חווה את החוויה, ולמרות שהוא התקבל לקולג' אמריקאי בניו יורק, הוא לא יכל לחזור. הוא היה בהתלבטויות קשות. כן. אחרי הרבה לבטים, הוא אמר, כל החבר'ה הישראלים מתגייסים, אני לא יכול שלא להתגייס. ועם ההחלטה הזאת, הוא הלך עד הסוף. הוא עשה עלייה, הצטרף לגרעין צבר, וכשמתגייסים, עומר כמו עומר עושה כל דבר עד הסוף, הוא הלך על שריון.
כן.
השחור הכי שחור.
כבר שנה יותר.
מה, אנחנו כבר מציינים את יום ההולדת השני.
תגידו, איך אתם השתניתם בזמן הזה?
אנחנו הפכנו... לפוליטיקאים מבינים בעין כוחנו, אנשים שהמזוודה שלנו לא נסגרת ואנחנו כל הזמן בדרכים, לאנשים שלא עובדים והתפקוד שלנו הוא תפקוד שונה לגמרי מהחיים הקודמים שלנו. וכל כל השנה הזאת אנחנו רק יחד עם הרבה משפחות אחרות שהפכו למשפחה שלנו, מקדישים את כל זמננו במאבק וניסיון להביא אותו חזרה.
זו שאלה שלא שאלתי אורנה, אבל אתם, כשאתם לבד, אתם, מה יוצא לכם איזה משהו בשיחות שלכם אחד על אחד שלא יוצא החוצה? אז אתם משאירים את זה לכם?
תראה, אנחנו מאוד דואגים, גורי.
אני יודע.
אנחנו לא דיברנו עם עומר מעל שנה.
כן.
וברור שאתה יודע, החשש הוא מאוד מאוד גדול. אנחנו גם איבדנו את התמימות. שאלת מה השתנה. כן. אני חושבת ש... באיזשהו מקום אנחנו די מזועזעים מההתנהלות של המנהיגות בעולם, בכל העולם.
ממה? מה הפתיע אותך בזה?
מה, הציניות?
או זה שאומרים כן, כן, אבל לא מתכוונים, או לא יודעת.
זה שהתחושה הקשה הזאת שלא באמת אכפת, שהבן שלנו והאזרחים הם לא בראש מעייניהם, שזה משהו הרבה יותר גדול, או יותר קטן.
כן.
איך ש...
אנחנו כולנו שחקנים על הלוח שלהם. ובגדול לא סופרים אותנו. וזה כואב לראות.
תחושה קשה מאוד.
זה כואב בעיקר, מאוד לראות.
כן.
בעיקר לאור האהבה התמימה שבאמת עומר גדל עליה ושהוא הרגיש כלפי המקום הזה. באמת. הוא מבחינתו נתן את הכל. אני... אתה יודע, יש דברים שהוא כתב ו... אחרי שהוא התגייס, אני קוראת את זה, פשוט נשבר לי הלב, באמת.
דברים כמו מה? על אהבתו ל...
כן, על למה הוא בחר להתגייס.
כן, זה ציונות על אמת, כן.
כן, ממש ציונות תמימה של פעם. והציניות שבה מתנהלים הדברים בשנה האחרונה, זה כזה קונטרסט לתמימות שלו, שזה פשוט נשבר הלב.
זה קורה... פה ושם בארצות הברית אתם כן מרגישים יותר מחובקים, זה דבר מוזר להגיד, אבל זה נכון? אני מדבר על ידי הממשל, כן, אני לא מדבר על ידי העם והאנשים.
לא, החיבוק של העם נמצא גם שם וגם פה, ואנחנו בפירוש מרגישים את האהבה. אני חושב שמבחינת הממשל יש חיבוק יותר חם שם.
נותנים לכם תשובות, מקבלים אתכם.
אנחנו הופכים צינים בעצמנו, זה לא מספיק לנו.
במבחן התוצאה הוא לא כאן. במבחן התוצאה יש שם עדיין 101 אנשים שמחכים שיצילו אותם.
מה תעשו?
אתם יודעים, אנחנו כל הזמן בתחושה הזאת שבסופו של יום אנשים המשיכו קדימה, ואנשים חייבים להמשיך קדימה, יש חיים. אבל אנחנו באמת תקועים בתוך אירוע הטרור הזה עם עומר מהשביעי לאוקטובר, ולא מצליחים להתקדם.
לא מצליחים להתקדם?
זאת
אומרת, הדברים שקרו בשנה הזאת, לא היה איזושהי התקדמות, יותר ידיעה, איזו הרגשה שאנחנו הולכים ומתקרבים לסוף של זה?
אתם רואים?
לא, כן.
וכל בוקר אנחנו קמים ושומעים את החדשות ומושכים אותנו באף, ואולי עכשיו, ואולי עכשיו, ואולי עכשיו, ולא.
אז הורדנו את נסראללה, וחיסלנו את סינואר, והכנסנו לאיראן, ומיגרנו את החמאס, ואיפה החטופים פה? מתי תורם?
מה תעשו היום, ביום ההולדת של עומר? מה עושים היום?
זה יום הולדת השני של עומר, כן. בשבי, כמו שאתם אומרים, ואנחנו מנסים להתחבר אליו בכל דרך. Mm-hmm. ואנחנו בעצם נבלה את היום עם חברים שלו מהמכינה ומגרעין צבר ועם המשפחה שלנו. ואנחנו מנסים למלא את החלל הזה שהוא השאיר מאחוריו עד שהוא יחזור. ולהיות אחד עם השני.
אנחנו איתכם גם בכל דרך שזה אפשרי, והלוואי שהוא יחגוג את היום הולדת הזה איתכם, היום, הרגע. יש דבר שהציבור יכול להשתתף בו יותר, או משהו שחשוב לכם?
כן, כן, ביום שלישי בערב, בכיכר, יש תוכנית שבעצם כבר מתקיימת כמעט שנה, לזכותו של עומר, מתאחדים לשובם של החטופים, ואנחנו מזמינים את הציבור לבוא להצטרף אלינו לכיכר ביום שלישי בערב, מ-7 בערב.
יש גם מעגלי שיח.
נכון, יהיו מעגלי שיח, אנחנו ניפגש עם חברים ופיקודים של עומר מהצבא, מפקדים שלו, אנחנו נשמע זמרים שישירו שירים שעומר אוהב.
אני רוצה לשמוע רק מכם, כי יש אולי חלקים במדינה שאני לא יודעת עם כמה הם מסכים, לא יודעת, זורמים עם זה, אבל לכם ברמה האישית יש גם דבר מחזק בזה שאנשים באים, פשוט שעוד אנשים מגיעים לכיכר ברגע הזה?
בוודאי. אני חושבת שכל משפחות החטופים צריכות את ההזדהות הזאת. אנחנו רוצים לראות שאנשים אכפת להם, שהם לא עברו הלאה ושזה בדמם, ואני חושבת שזה אמיתי, רק אנשים לא בכך יוצאים מהבית ומראים את זה. וזה מאוד משמעותי שאנשים מגיעים לכיכר ומביעים תמיכה ואומרים איך שהם מרגישים בנושא הזה.
ויש לנו הזדמנות לעשות את זה ביום שלישי הקרוב בכיכר החטופים.
תעשו את זה. גם איש היריבו יהיה?
בדיוק, איש היריבו ישיר את אחד השירים שעומר הכי אוהב.
איזה זה?
הלב שלי. היה השיר שהם שרו כל יום שישי במכינה.
כן, הנה השיר
הזה. כל החדר במכינה.
הנה נשמע אותו עכשיו.
והלב של כולנו נמצא בעזה שבוי כבר...
חד משמעית.
387 ימים. והגיע הזמן להביא את הלב של כולנו חזרה.
אורנה ורונן, הלב שלי איתכם. נתראה, ומקווה רק לבשורות טובות.
תודה לשניכם.
נתראה. ורק אתה יכול להפוך מספדי למחול, לזכך את החול, לרקח בי הכל. ורק אתה מבין איך לגשת ללב שלי, משכך כל כאב שבי, מרפא את הלב שלי נקרא לשניים, חציו השם וחציו לשם שמיים, כמו סופה מן הים עולם, כמו טופה של מרים פועם, ואין תרופה בעולם ללב. ורק אתה יכול להפוך מספדי למחול, לזכך את החול, לרקח בי הכל. ללב שלי משכך כל כאב שבי, מרפא את הלב. שמציק לצור ואין ציר שיצק לצור, רק אני מול ים שלם ולב שבור. ורק אתה יכול להפוך מספדי למחול, לזכך את החול, לרכך בי הכל. לגשת ללב שלי, משכך כל כאב שבי, מרפא את הלב. ורק אתה יכול להפוך מספדי למחול, לזכך את החול, לקדש בי הכל. משכך כל כאב שבי, מרפא את הלב.
הנה עוד שיר, וזה סגיב כהן, וזה לזכרם של אופיר וניצן ליבשטיין, שנרצחו בכפר עזה ב-7 באוקטובר.
לא,
מה?
זה קרה באותו יום?
מה זאת אומרת?
אני חשבתי ש... אוקיי, סליחה.
זאת אומרת, זה
אופיר ליבשטיין, אני כמובן זוכרת.
הראשון שפורסם.
נכון,
זה אבל... זה הנרצח הראשון.
בנו זה באותו יום? לא. כך או כך.
עכשיו...
לא, לא, אני... אני
רומתי לחשוב.
לא, 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 אני אביא את הפרטים.
לא, כי אחרי זה באמת היה שבועיים, כי היה שבעה, ואז היה עוד שבעה מיד. אבל כי לא ידעו, וכן ידעו, ואז ידעו, כזה, סליחה.
אוקיי. אוקיי.
אז
זה יומיים.
נוהגים להגיד פה שהאזור שלנו 95% גן עדן ו5% גיהנום.
אייל בש כתב, סגיב כהן הלחין.
בוקר בכפר ואתה האיש שלא נשאר, חייב להגן בגופך על כולם. חיינו הצלת, נתת בדם. אמרת בוא נשתול כלניות בדרום, נרקוד כל הלילה לבוקר חלום. נותרה פה שממה מרוחה באדום. אמרת גן עדן לא גיהנום. עכשיו כל כך כך אתה והילד כבר לא בכפר. בוער בי לצעוק, השארת עולם, השארת חותם, השארת פועם, השארת חותם. אחי אני נזכר, אתה האיש שלא נשאר, חייב תמיד להוביל את כולם. נשארת לי דרך, נשארת פה עם. אמרת בוא נשתול כלניות בדרום, נרקוד כל הלילה לבוקר חלום. נותרה פה שממה מרוחה באדום. שתלת גן עדן, צמח גיהנום. עכשיו כל כך כך אתה והילד כבר לא בכפר. בוער בי לצעוק, השארת עולם, השארת חותם, השארת פועם, השארת חותם. עכשיו כל כך כך
יפה זה.
מאוד,
כמובן,
מאוד.
אם לא הבנתם, אז במילים אפשר להבין שזה היה מייסד של דרום אדום, ומה שהוא עשה, באמת, כל כך הרבה, כל כך הרבה עשייה סביב האיש הזה, סביב המשפחה הזאת.
אתה רואה בכלל גם, אתה יודע, הסיפור הזה הזכיר לי, כי הזכרתי כן. שראיתי את אשתו, אלמנתו, מדברת ביום שלא נגמר בסדרה.
כן.
האופן שבו אנשים יצאו באותו רגע להגן על המקום הזה?
היה לא, כן.
שמע, אני לא עומדת בזה, כאילו...
כן. כל כך הרבה אנשים, כל כך הרבה אנשים שהחליטו באותו רגע. אנשים שאני מכיר, מילואים ניקים.
שזה היה מובן.
שלא שאלו אף אחד, כלום, לא, זה פשוט...
נסו!
חתרו למגע.
עכשיו תגיד, אוקיי, זה, הוא היה שם בתפקיד גם ציבורי, וזה, זה לא שייך.
שנינו מכירים אנשים שכבר שנים לא בצהל, שמי יודע מי הם בצהל, והם באו ואמרו, תחייל אותי, על בסיס מה, אחי.
על מה?
כן.
זה קשור גם לסיפורי הנופלים מהסוף שבוע האחרון. אנחנו רואים נופלים באמת מגוונים.
מה, את מדברת על...
בגילים שונים.
כן, כן.
בגילים שלא אמורים לשרת.
לא, אפשר להגיד רק את הדבר הזה שעבר על כולנו. חמישה נופלים בלבנון, ומיד אחר כך עוד חמישה נופלים, ואנחנו מסתכלים ואומרים, רגע,
זה אלה? לא, לא, שיט, זה לא.
אני לא מאמין, כאילו, מה קורה פה?
אני רואה את הידיעה הזאת ואני מדפדפת אותה, אבל איזה תמונה אחת, לא, זה מה... מתי זה קרה? אז יש עוד חמישה, ואתה נכנס לסיפורים.
כן.
ובתוך הכניסה הזאת לסיפורים, זה גם מוציא גל חדש של רגשות.
כן.
כי בתוך הכניסה לסיפורים, יש אנשים...
איכשהו חילי טרופר וחנוך דאום, הם שניהם מצליחים לעשות לי כל...
שניהם ממגזר דומה, כן.
שניהם מצליחים לעשות לי כל פעם את ה... אם חשבתי שאני לא אתרגש יותר, אם חשבתי שאני לא אבכה שוב פעם על כל מיני חיבורים, כל מיני סיפורים שהם מוצאים על האנשים ש...
כן, ואז אתה מתחיל... לא, גם, הרי יש את השפה הרזה הזאת, כך ספדו להם, כזה ברשתות, לא ברשתות, באתרים, ואתה נכנס ואתה קורא קצת על כל אחד, ואז אתה מתחיל לגגל. ואז אתה מתחיל לגגל ברשתות, ואז אתה רואה עוד ועוד, ומי היו האנשים האלה?
כן.
וזה אנשים, מה זה, זה, זה עולמות. עכשיו, עזוב רק את כל העניינים האלה.
קודם כל, אנשים הרבה שנפלו הורים, הרבה מאוד הורים. כן, זה, זה דבר, זה דבר, הרבה מאוד הורים.
זה שנפל חייל, שהבן דוד שלו הוא שבוי.
כן.
זה לא...
כן, כן, כן.
זה לא בסדר. בסדר? זה לא יעלה על הדעת,
כן,
כאילו.
כן, ושני נכדים.
לא, לא, אני לא... כן. אין בזה כן. תחרות, כמובן. חד משמעית. אבל זה הכל... מדי, 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 ואתה בזה, ובתוך הדברים האלה, טוב.
כן. טוב, בוא נעשה את מה שעשינו כל כך הרבה פעמים בתוכנית הזאת בשנה האחרונה, וזה נקרא זום אאוט.
בטח.
וזה נקרא אורן ההרי.
כן.
קח אותנו למקום
אורן,
אחר.
אורן, נכון? כל העולם פי אלף יש בו יותר בעיות מאשר פה.
כן, אנחנו סתם, נכון?
נכון פה הכי טוב?
מה, גן עדן.
ידעתי, ידעתי.
מה שלומך, יקירי? לא דיברנו הרבה זמן.
שלומי, אתה יודע, כמו שלום כולם, וביממה אחת 13 הרוגים, ואתה פותח, ואתה מסתכל, ואנשים מבוגרים, אנשים שאמורים להיות עם הילדים, ואפילו הנכדים, ולהתרווח על המרפסת, ולא לצאת ל-200 ימי מילואים, ואנחנו לקחנו כמדינה וכחברה וכשלטון, כמובן, בראש ובראשונה, פניות לא נכונות, וזה כל כך...
הרבה נכפה עלינו, אורן, אני מרגיש
הרבה נכפה עלינו.
ואני לא יודע לשחק במים, היינו עושים כך ומים, היינו עושים... אני יודע תוצאות, והתוצאות עכשיו זה אנחנו במצב קשה, לכאורה מנצחים, אבל קשה.
אתה צודק לחלוטין, החשש הגדול שלי, אבל זה נושא לשיחה אחרת שאולי נעשה אותה, שיש לנו, וזה כרגיל בישראל, הישגים טקטיים מדהימים, והאסטרטגיה תמיד מתמוססת. כלומר, לאן אנחנו רוצים להגיע?
כלומר, אנחנו לא מבינים באנשים, אבל אנחנו כן מבינים בטקטיקה.
לא, אנחנו, מה האנד גיים? מה ישראל רוצה בתום המלחמה הזאת? איפה יהיו הגבולות? מה יהיו יחסי הכוחות? איך ייראה הצבא? איך תיראה החברה? איך תיראה הכלכלה?
איך ייראה הגיאוגרפיה?
איך אף אחד לא נותן... אני רואה היום מה על סדר היום של פתיחת מושב החורף, והחל מחוק ההשתמטות דרך יתר שליטה בתקשורת, וזה עצוב ומקומם ומחליץ, אבל לא על זה התכנסנו.
בדיוק, נכון, נכון. בדיוק, התכנסנו בדיוק. על זה, אגב, רק בעניין הזה, שמדינות כבר חוו נקודות תחתית כל כך גדולות והשתקמו מהם. בזה אני צודקת לחלוטין. לפחות, נכון?
לחלוטין.
וגם אני אספר לך שישבנו אצל חברים, ודיברנו על המצב, ואמרתי להם, במעין ביטחון, שיא כזה של מטומטם, הם לא התקפו, אנחנו לא נתקוף עד שלא יהיה את הבחירות בארצות הברית. למה? כי זה, והתחלתי לנתח וזה, והייתי מאוד בטוח בעצמי. באותו לילה תקפנו. וכמובן שניתקתי את הטלפון ולא עניתי יותר לאנשים.
אז היית שואל אותי והייתי אומר לך שאם אנחנו הולכים לקונספירציות, בוודאי שנתקוף לפני הבחירות בארצות הברית, כי זה מסייע לטראמפ.
טוב, אז כן, הנה, אנחנו בדיוק בעניין הזה. מצבו של טראמפ נראה שככל שיותר גרוע, מצבו יותר טוב כל הזמן.
גם מצבה של האריס אותו דבר.
מה זה היותר גרוע? זה עניין של התקפה, אבל...
גם למה גרוע? אחרי ג'ו רוגן, נראה לי היה לו אחלה סיבוב.
מצבו לא רע בכלל. יש לו את ניסיון ההתנגשות, אוסיף לו נקודות. ניסיון ההתנגשות נעשה, אני מזכיר לכם, בפנסילבניה, שזה המדינה מבין שבע המדינות המתנדנדות עם הכי הרבה אלקטורים.
פעם שעברה הייתה כחולה.
הייתה כחולה, נכון, אבל...
ואחת לפני הייתה אדומה.
נכון מאוד. באמת ההגדרות של המדינות המתנדנדות, נזכיר עוד פעם, יש בהם לכל היותר 5% בין המועמדים. כלומר, גג... 47.5 לעומת 52.5, למרות שזה לא בדיוק ככה, כי ישנה גם למשל, ישנם שני המועמדים העצמאיים, ששניהם לוקחים קולות אך ורק מהאריס, קורנל ווסט המלומד השחור, וג'יל סטיין היהודיה לא אוהבת ישראל באנדרסטייטמנט,
כן, כן.
ראש מפלגת הירוקים.
אתה חושב שזה ישפיע? זה כמו אז עם דול? כאילו זה ממש ישפיע?
כן,
זה עם רוס או עם דול, אני לא זוכר, עם רוס.
לא, היו כמה, היה רלף ניידר, לקח את הבחירות, והיו גם אחרים. אבל, הבעיה היא ששני אלה, במדינות שבהן הפער יהיה בסופו של דבר בכמה אלפי בני אדם, על זה אנחנו מדברים?
כן.
אלה שישארו בבית, או אלה שישימו פתק מחאה לג'יל סטיין, זה יהיה ההפרש שיכול להביא את טראמפ לבית הלבן.
לא, אתה חייב להסביר לי את זה רגע שנייה. אורן, תסביר לי את הדבר הזה. כל כך הרבה שנים, כל כך הרבה שינויים דמוגרפיים בארצות הברית. מהגרים, עניינים. זה נשאר
אותו דבר?
מה זה נשאר אותו דבר? אני אראה לך בחירות אחרי בחירות, שסופרים את זה ברמת ה-50,000 קולות לפה או לפה.
נכון. אז מה שקורה, קודם כל... הדמוגרפיה משתנה ודפוסי בחירות משתנים, אבל בקצב מאוד איטי. אני מזכיר לכם שבתקופת חיי, ניו יורק הייתה רפובליקנית, המושל שלה היה נלסון רוקפלר. קליפורניה הייתה הליברלית, הייתה רפובליקנית, רונלד רייגן היה מושל קליפורניה.
אבל אולי גם היה שינוי, אולי גם היה שינוי בליברליות.
היו שלל שינויים. הדרום כולו היה דמוקרטי, שכל הדרום, כל ראשי הדרום וכל המצביעים של הדרום, הדמוקרטים היו כולם לבנים גזענים, דורשי הפרדה גזעית. המפלגה הדמוקרטית הייתה שילוב הזוי של הדמוקרטים מהדרום, כי לינקולן היה רפובליקני, ושל הפרוגרסיבים. נכון, דברים השתנו מאוד מאוד, לגמרי. הכלכלה השתנתה, המפלגה הרפובליקנית השתנתה, המפלגה הרפובליקנית הייתה מפלגה של סחר חופשי ואנטי קומוניזם קנאי.
כמו פה, אורן, כמו פה, הליברלים, הימנים, הליכוד הישן שאנחנו מכירים, כן.
אגב, כמו בכל העולם, בכל העולם אנחנו רואים עלייה של פופוליזם מימין ומשמאל וכולי וכולי. אז עכשיו אנחנו מדברים, למשל, אנחנו מדברים על דמוגרפיה, דוגמה נהדרת לשינויים, זה שיכול להיות שהתייצבות ביידן והריס לצד ישראל, עזבו רגע את המטומטמים שאומרים שהם שונאי ישראל, זה שהם נתנו לנו עשרות מיליארדי דולרים ותמיכה, וחיל האוויר היה לצדנו בטיפות איראן,
זה הולך
אולי לעלות להם במישיגן.
רגע, 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 אבל יכול להיות שהדבר הזה, הראייה הזאת שלנו, אתה יודע, להסתכל מה טוב לישראלים מבחינת ההנהגה, עדיין אתה מסתכל ואתה אומר, אולי, אולי כן טראמפ יותר נכון לישראל.
לשתף פעולה עם שלטון ימני בישראל.
עזוב את כל השאר, עזוב את כל השאר, כן.
אני לא מתייחס לזה בכלל. מה שאני אומר, זה שהמוסלמים, ובמישיגן 15% מהאוכלוסייה הם מוסלמים, ובלי מישיגן הריס כנראה לא יכולה לנצח. בפעם שעברה, 92% מהמוסלמים הצביעו לביידן, כעת...
כמה?
92%.
92% מהמוסלמים במישיגן. כיום אנחנו מדברים על תמיכה של 15% בהריס. הרוב יישארו
בסוף,
בבית.
בסוף, מרפק של בת.
וחלק יתמכו בטראמפ.
אורן וגורי, אני אומרת לשניכם, מרפק חשוף של בת, זה מה שמסובב את העולם.
מה? לא
בגלל
הבנתי.
שהיא הריס, בגלל שהיא אישה. הם תמכו בביידן, בסוף, גם המלחמה פה, הכל, אף אחד לא רוצה לראות את המרפק שלי, די כבר.
לא בטוח שזה זה, זה זה?
אני חושבת שכן, נו.
יכול להיות, אתה יודע מה, חלק מהציבור ירגיש נוח יותר להצביע לגבר מאשר לאישה, אנחנו יודעים את זה.
יש מדינות מוסלמיות שמנהיגות אותם נשים.
כן?
חלק מהציבור, וחופף לחלק הראשון, ירגיש נוח יותר להצביע לאדם לבן מאשר ל-woman of color.
כן,
זה נקודה נוספת. עכשיו אנחנו מגיעים גם לאידיאולוגיה, or lack of, כי הריס מנסה לומר את כל הדברים ולצאת בסדר עם כולם, אבל בסוף היא במיינסטרים הדמוקרטי, וטראמפ אנחנו לך דע, מה מוביל אותו בכל רגע נתון, חוץ מהנרקיסיזם והאגו שלו וכל הדברים האלה. עכשיו, הבחירות האלה, ואגב, וזה גם כן דבר שאפשר בזום אאוט לחשוב עליו, גם בהקשר של גיאורגיה שראינו אתמול ושל ישראל וכולי, בחירות נהיות...
מה זה גיאורגיה שראינו אתמול? כן.
שבהן, אם אני מנצח, אני שולט בכל, זה לא רק קיבלתי פיקדון את השלטון עד הפעם הבאה, אלא אני שולט בכל ועושה ככל שביכולתי כדי להיבחר מחדש, ואני נוקם ביריביי. שזה אחד הדברים שטראמפ אומר, והוא אומר אותם בגלוי לחלוטין. הוא הולך לפטר את כל השירות הציבורי האמריקני. האם זה חוקי, האם זה יעבור את בית המשפט העליון, לך דע. הרפובליקנים גם אומרים, אנחנו הולכים, אם אפשר לומר דבר ודאי אחד, זה שהם ישלטו בסנאט. זה 99%
כן.
שהם יהפכו את הסנאט. בית הנבחרים, זה יכול ללכת לכל כיוון, אבל זה יהיה גם כן ברוב של 5-6 לכל כיוון, ואם הם שולטים בבית הנבחרים ובסנאט ובבית הלבן, וכמובן בית המשפט העליון, עכשיו התוכנית הגדולה. והתוכנית הגדולה היא בין השאר איסור על הפלות בכל ארצות הברית. טראמפ כעת אומר שהוא לא ייתן לזה לקרות, אבל נראה מה יהיה בעתיד.
אני לא יודעת מאיזה סיבה הוא רוצה לא להעביר את החוק הזה, וואו.
לא דיברו על זה אצל ג'ו רוגן. היה מאוד מלטף.
בוודאי, מכיוון שג'ו רוגן לא הולך להתקיל אותו עם הנושאים הקשים, והאמת היא שזה אחד הדברים, זה בעצם הנשק הכמעט יחיד של הדמוקרטים. ויכול מאוד להיות שבבוא העת, אתה יודע, אנחנו נבוא ונאמר שבחירות 2024, שהיטו את ארצות הברית לכיוון אחר, הוכרעו בגלל הוריקן, בגלל סופה,
כן.
שפגעה בשתי מדינות קריטיות ועוררה זעם על הממשל.
אני זוכר את זה, זה קרה כבר, זה קרה כבר, מה שאתה אומר קרה כבר.
בסדר, אבל הפעם, נכון, אבל אולי הפעם תהיה לזה השפעה אחרת. אגב, מה הערכתך בכל הסיפור הזה של פאף דדי, פי דידי, סליחה, כמה לזה יש השפעה על מה שקורה עכשיו, או שזה רק ענייני כאלה?
וזה בגלל ביונסי, את אומרת, שמתארחת אצל קמלה הארס.
אני לא חושב ש... אני לא חושב של endorsement יש עד כדי כך חשיבות. אני לא מכיר אף בן אדם ששינה את דעתו על ביבי לטוב או לרע כי איקס אמר עליו דברים איומים או אמר עליו דברים נהדרים. וגם בארצות הברית, אולי אתם יודעים כמה סוויפטיות בנות 18-17 אומרות זה שטיילור סוויפט ועד קמלה, זה משנה. עד כמה זה ישנה באמת לא יודע לומר לכם, אבל כרגע מה שאני חושב זה שיכול מאוד להיות שבכל שבע המדינות המתנדדות, או חמש או שש מהן, טראמפ ינצח בשברירי אחוזים. כך שהריס תקבל איזה 2-3 מיליון קולות יותר, אבל כשנתעורר ביום רביעי אל המפה, המפה תראה כמעט כולה אדומה, ויהיה לו רוב אדיר באלקטורים.
בדיוק, בדיוק כמו עם הילרי. זאת אומרת, the popular vote שלה, והוא זוכה.
אגב, ובביידן, בוא נזכור, ביידן קיבל 7 מיליון קולות יותר מטראמפ, כן. אבל עם 30,000 איש, 10,000 איש בשלוש מדינות כל אחת, היו מצביעים הפוך, טראמפ הוא הנשיא. זו שיטה שאי אפשר יהיה לשנות אותה לעולם, כמובן, בגלל, כי אי אפשר מעשית לשנות את החוקה האמריקנית, אבל השיטה הזאת הולכת והסדקים בה, שלא לומר השברים בה, רואים אותם יותר ויותר.
אורן נהרי, עיתונאי ופרשן לנושאי חוץ, ומגיש שבת עם אורן נהרי ברשת ב', תוכנית נהדרת. תודה רבה, אורן.
תודה רבה.
תודה ולהתראות.
להתראות. הנה, אתה רואה, הוא אמר שמשתקמים.
זוכרים את 7 באוקטובר, יום שידורי מיוחד ברדיו תל אביב. ועכשיו, גורי אלפי וגלית חוגי.
אני יודע, אנחנו לא צריכים יום שידורי מיוחד כדי לזכור, וכולם זוכרים, ואנחנו בתוך היום הארוך הזה כבר כל כך הרבה זמן.
אני בעד שנקבע יום כדי לשכוח. 700 ימי זיכרון בנוסף לימי זיכרון, ועוד הימי זיכרון היהודים שיש, והנה נוספו עכשיו גם בתאריך העברי, הלועזי, טקס כזה, טקס כזה. בואו יום שפשוט עושים כאילו אין את זה.
לצערי, אין אפשרות כזאת.
נכון.
אם באמת נוריד רגע את כל האפשרות למשהו, לתיקונים שאנחנו עוד נגיע אליהם והכל, אבל יש אנשים שזה פשוט לא יעזוב אותם אף פעם. אלה הנתונים. 891 נרצחים.
רגע, רגע. זה הנתונים שלא כוללים את מערכת הביטחון. מי שקראו לו, זאת אומרת, צהל ומערכת הביטחון לא כלולים במספרים שאתה אומר. המספרים האלה הם אזרחים. אזרחים. כן.
891 נרצחים, 927 יתומים, 106 יתומים משני הורים, 234 התאלמנו, 1,094 הורים שכולים שאיבדו ילד אחד, 121 הורים שכולים שנותרו ללא ילדים נוספים כלל, 1,911 אזרחים נותרו ללא אחים ואחיות.
זה נתוני הביטוח הלאומי. אני ראיתי אותם אתמול, שאול אמסטרדמסקי פרסם אותם ממייל שהוא קיבל מדוברות הביטוח הלאומי. שוב, אלה המספרים האזרחיים. המספרים, אתם יודעים שהם אחרים, והם הרבה יותר גדולים. זה, כשאתה רואה את זה בצורת נתונים, כלומר, המשפטים האלה, 927 יתומים, מתוכם 106 יתומים משני הורים, כשזה נהיה מספרים ושורות, זה קשה מאוד להקל את הדבר הזה, זה הופך להיות איזה נתון ב... לא יודעת, מתמטיקה שאנחנו כן גם צריכים להסתכל בעיניים, אנחנו צריכים להסתכל במתמטיקה, למתמטיקה בעיניים גם על מה שאנחנו עושים עכשיו בעזה. אני לא מדברת על מה שאנחנו עושים בלבנון, זה לא אותו דבר. ואני אומרת את הדברים האלה, משום שאני חושבת שהדברים שקורים בעזה הם גם משפיעים על מי שנמצא שם, אני מדברת מהצד של צהל. אני רוצה לדבר על מה שאמרו אתמול, בהלוויה של שובאל, זה רגיש מאוד, כן? אני מדברת על מפקדו בצהל, שסיפר, היית החייל הכי שמח, אופטימי ושטוטניק, שרפת בבית בעזה בלי אישור, סתם בשביל האווירה. אתה מכיר את הציטוט הזה?
לא.
זה מפקדו בצהל. גם הוא אדם דתי, גם הוא אדם שרק מלראות בחוץ, זה כאילו מה שאנחנו חושבים על מי זה נוער גבעות, ככה זה נראה. היו עוד ציטוטים איומים בהלוויה הזאת, של בני משפחתו. זה משהו אחר, אוקיי? בני משפחתו של שובל, שבהלוויה הזאת אמרו משפטים כגון, נכנסת לעזה כדי לנקום בנשים וילדים, ואנחנו, לא משנה, הדברים שנאמרו שם, אני לא אתייחס אליהם, משום שבאמת, לאנשים האלה מותר, שיגידו כל דבר שהם רוצים ומה שהם רוצים והכל, וזה לא זה. אבל מפקדו בצהל, שמספר את הסיפור הזה, ואני לא מדברת על חלל צהל, בשום אופן, אני מדברת על המפקד ששם. עזוב את זה שהסיפור הזה אסור שהוא יקרה. המחיר שהדבר הזה קורה. זאת אומרת, המשפט הזה, שרפת בית בעזה בלי אישור בשביל האווירה, איזה אווירה? של ליל הבדולח? איזה אווירה אתם מחפשים? מה זה אווירה? איזה אווירה אתה מחפש? סתם כדי שיהיה צחוק עם... איך האנשים האלה הולכים לחזור מעזה? אני מבינה ששוב האלו יחזור. אבל האנשים האחרים... אני לא שופטת אותם, אבל אפילו על זה, אני לא הייתי בעזה, אני לא יודעת מה זה, אולי, לא יודעת, זה עושה איזושהי אווירה. אבל זה אווירה של סוף העולם. אנשים שהיו בסוף העולם, איך הם יחזרו, אמרתי את זה בתחילת התוכנית, איפה אנחנו הולכים לחיות בעוד 5, 6, 7 שנים, 10 שנים?
אנחנו חיים פה, את יודעת, כבר הרבה שנים, וההורים שלנו, הדודים שלנו, כל מי שמסביבנו, לי יש דוד שגם כן לחם באחד המלחמות, וגם כן. זה צילק אותו לעד. זאת אומרת, יש... זה מסביבנו כל הזמן. זה חלק כבר מה-DNA שלנו.
נכון.
הפוסט-טראומה זה חלק מאיתנו.
אבל כמעט היינו נורמליים לרגע.
רגע, רק היום, והמלחמה הספציפית הזאת, זה אפילו לא היה בצוק איתן, ואנחנו מדברים על 2014, לא היה את המודעות הזאת. יש כן מודעות אחרת לטיפול, והתגובה שלנו, התגובתיות שלנו, אני מדבר על ענייני הנקמה, אוקיי? זו מילה קשה, זו מילה גדולה.
כן.
אבל לא היה את זה. לא היינו במצב הזה.
לא היינו במצב הזה.
לא היה לנו תגובה לישיבה באוקטובר אף פעם.
גורי, אנשים...
והתגובה הזאת היא מהדהדת.
היא לא נגמרת, היא מהדהדת פנימה.
היא מהדהדת תרבותית.
כן.
היא מהדהדת...
אנשים
דתית,
מתונים שאני מקומות. מכירה, אנשים חילונים,
כגון דיתונים. כגון זה שיושב לצידך, כן?
חכה לסוף המשפט. אנשים okay. מתונים, חילונים, ליברלים שאני מכירה, ויש להם דעות
כן.
עכשיו, שאתה אומר, מה?
מה העניינים? מה נשמע איתך?
את הרגע אמרת, אני לא אעבוד בשום אופן עם כן. ערבי או ערבייה?
כן.
את אמרת את הרגע? אבל זה... מה? כן. Mm-hmm. כן. ומשפטים כאלה ש... שוב, אני לא... עזוב כן. את הנקמה, את עניין הנקמה. זאת אומרת, לא עזוב את עניין הנקמה, כן?
לא, אבל את זוכרת שדיברנו על העניין הזה של התקווה והזה, וזה... צריך איזו מידה מסוימת של ריאליזם אל מול מידה מסוימת של רצון בתיקון ובתקווה וב... יש משהו בריאליזם הקשה שאנחנו חווים עכשיו, ושנוער חווה, ושילדים יודעים מה זה חטופים, ושילדים יודעים מה זה התעללות, ושילדים יודעים מה זה עינוי, וזה דברים שלא היו, שלא היו. אז את שואלת, מה זה יוצר? אולי זה יוצר משהו שאין בו שקרים יותר, ואין בו משהו פנטסטי יותר, והוא לא, רגע, הוא לא הופך את זה מיד, מיד, מיד לטים ברטון, שחור לבן כזה, הכל כזה מאוד מאוד קודר. אלא אולי זה הופך את זה למשהו שאנחנו כן יכולים סוף סוף להסתכל לזה בעיניים ולהתמודד עם זה באמת.
אבל מה, לא הסתכלנו עד עכשיו כזה, נורא קיבלנו את האזור ואמרנו, אוי, איזה כיף הולך להיות כאן.
אני מזכיר לך איך את ואני גדלנו. את ואני גדלנו על המילה שלום בכל דרך אפשרית, מימין ומשמאל. נתניהו הביא שלום בטוח. אני מזכיר לך, המילה שלום היא הייתה אקוטית לכל מערכת בחירות ולכל אדם. זה הדבר החשוב ביותר, זה כל
שהיא... רקדנו בהרקדה של בית הפר, אני נולדתי לשלום, שיר שעכשיו יישמע כאילו אסור להשמיע אותו.
כל שאיפותינו, אלו כל שאיפותינו. עכשיו, יש כאן משהו שגדלנו איתו, וזה האלט נוילנד. אנחנו רצינו אוטופיה. רצינו אולי משהו שהוא לא בר השגה.
נכון. והוא גם מתעלם.
ואולי שאפנו רחוק מדי, ואנחנו צריכים מידה מסוימת של ריאליזם, ואנחנו מקבלים אותה עכשיו בצורה נורא נורא קשה, אוקיי? אבל אולי בכל זאת זה יעשה, הזעזוע הזה יעשה איזה סדר אחר, ואיזה עולם ערכים, אני חלילה לא חושב שזה יהיה משהו אכזרי, אלא אני חושב שזה יהיה משהו יותר ריאלי, יותר יותר שנופתע לטובה.
הבנתי.
שנופתע לטובה.
אוקיי, אז במקום ניהול הסכסוך, בואו נעשה ניהול השלום.
היום כשאני רואה ציבור בלבנון שכותב פוסטים כמו אנחנו צריכים להפסיק להישמע על המשטר באיראן, ואנחנו צריכים, ויש לנו הרבה במשותף עם ישראל.
או אזרחים בעזה.
באיפה
שהם גרים
כן,
עכשיו, והם אומרים.
הם ראה לי את הילדים שלו, והם מחייכים ואומרים, אנחנו אוהבים אתכם, ואנחנו רוצים, לחזור ולהיות איתכם. הכל ברור. זה, אז אני אולי מקבל מזה עידוד אמיתי. אמיתי, שזה, כי אני מופתע.
אתה יודע שאני יודעת לרקוד את אני נולדתי לשלום בריקודי עם? זה אחד הריקודים הטיפשיים ששמעתי, זה ריקוד ממש אידיוטי.
אני חושב שעשינו את זה פה פעם.
לא, את נולדתי לשלום?
אני חושב שעשינו את זה פה פעם. ואתה
חושב שאנחנו משתפרים עכשיו?
לא.
לא. רוצה לראות אותי עוד פעם עושה את זה?
ממש, ממש לא. אבל אבל תודה.
אוקיי, אני אשלח לך.
זוכרים את 7 באוקטובר, יום שידורי מיוחד ברדיו תל אביב. ועכשיו, גורי אלפי וגלית חוגי.
כן, ואנחנו לא לבד, אנחנו עם דן אלון. דן?
בוקר טוב.
חבר שלנו מקיבוץ בארי.
או, מה עשית? אני רוצה לשמוע הכל.
הגיבור מבארי.
זה נשמע שנסעת, חזרת, עשית דברים.
מאיפה אתה יודע, הוא רק אמר שלום.
אומר לך, בקול שלו, שמעתי תאילנד בקול?
תפסיק!
תאילנד, טיפה, הודו.
אמרתי לך.
מאיפה אתה יודע את זה?
אמרתי לך. נו, נו.
נו.
ספר מה היה.
אתה עוקב אחרי ברשתות, גורי, אתה מאוד נחמיד.
חס וחלילה, אתה יודע שלא.
אתה יודע שהוא עוקב אחרי במציאות.
ספר רגע.
אז רגע, שנייה.
אתה באמצע משהו? אנחנו מפריעים?
לא, אז כן, הייתי בחול, קצת חזרתי, והוא קצת לגלות שהכל נשאר אותו דבר פה.
אז זהו, רגע, אז בואו נתחיל מההתחלה. דן הוא מקיבוץ בארי.
כן.
ואנחנו דיברנו איתו כמה פעמים בשנה הזאת, מאז ועכשיו.
נפגשנו אז כשהם היו מפונים עוד במלון דוד.
אתם נפגשתם. בכל מקרה, דן, קודם כל, איך נראה קיבוץ שנה אחרי? ואז תספר קצת על מה קרה לך בשנה הזאת, אבל איך נראה היום קיבוץ בארי?
אז כאילו יש שני מרכיבים, יש את הקיבוץ הפיזי ויש את הקהילה.
הקיבוץ הפיזי, הקהילה לא נמצאת בבארי, לא?
לא כולם.
לא, רוב הקהילה עכשיו עברה לחצרים.
כן.
קיבוץ חצרים שפתחו בפנינו את ביתם ועשו שכונה, זה נקרא...
הרחבה.
כן, השכונה הזמנית זה קיבוץ חצרים.
תגיד את האמת, אבל איזה קיבוץ יותר שווה? לפני השבעה באוקטובר, תכלס, תכלס, אבל...
אין בכלל שאלה פה בכלל.
הבנתי, אוקיי, בסדר גמור. טוב, נמשיך.
מה אתה רוצה? אני מנסה לסבך אותו.
אוקיי, אבל הקיבוץ... לא, מה פתאום הם יקבלו את זה. אבל הקיבוץ עצמו, קיבוץ בארי עכשיו, יש שם מעט אנשים, אבל מבחינת איך שנראה פיזית המקום, כאילו. שופץ, חרוך, שרוף.
את יכולה ללכת במקומות ולא בכלל לדעת ש...
שזה היה?
מה קרה כאן לפני שנה.
כן.
מקומות נועד ספציפיים, אבל מצד שני את יכולה ללכת, נגיד למשל בשכונות המערביות, איפה שההורים שלי גרו למשל, איפה שהייתה פרצה, הכל בעצם כאילו קפה בזמן, כאילו זה לא נשאר אותו דבר, וזה מאוד נוכח. חלק מהמקומות התחילו כבר להרוס ממש, כאילו יש פשוט משטח איפשהו, בניינים,
משטח ענק. אתה ועוד, והצעירים, מה שנקרא, חזרתם כדי לעבוד גם בבית דפוס, גם בעוד דברים, נכון?
נכון. זה בעיקר מה שהיה בהתחלה. בהתחלה, כאילו, בחבר'ה באזור הגילאים שלי, חזרנו לפה וקצת לקחנו את העניינים לידיים שלנו, כי הצבא היה בכל מקום פה.
כן.
ומבקרים, צבא ומבקרים ממנו.
צבא ומבקרים עדיין מגיעים, אבל יש הרבה יותר שליטה על העניין הזה. וכרגע הקיבוץ מתנהל בשגרה כזאת, שגרה שנכפתה עלינו, כי לא באמת השגרה שלנו, אבל כאילו, זה משהו שקורה כבר שנה.
הבתים האלה, חלק מהבתים האלה יישארו ככה, מהבתים שקרו בהם הדברים הנוראים האלה, זאת אומרת, יש איזה רצון להשאיר ככה משהו או לא, או כן, או לא יודעת.
יש כל מיני, יש מלא דיונים על זה, יש אנשים שוכנים שצריך להשאיר, אבל רוב האנשים בדעה שעדיף להרוס את זה,
ולבנות מחדש.
מה אתה חושב?
ולבנות מחדש. אני גם בעד... אני גם חושב שאנחנו עושים את זה, אנחנו לא רוצים לגור...
אבל הטיעון הוא מה? הטיעון הוא מה? הם ישכחו אותנו?
כי אם אנחנו רוצים לבנות פה חיים...
לא, הטיעון ההפוך, זה ברור לי, הטיעון של לבנות הוא ברור לי. הטיעון ההפוך, של להשאיר ככה
כמעט... שיראה העולם! שיראה העולם כל היום!
שיראה העולם או שיזכרו פה, שלא ישכחו אותנו פה?
אני חושב שאנחנו צריכים לבנות את הנרטיב של איך אנחנו צריכים שיזכרו את מה שקרה אצלנו. ויש אצלנו צוות שעובד על זה, ואני חושב שיש להם טכנולוגיות שיכולות להעתיק מבנים ולשים אותם במקומות, אני מקווה, כן? להעתיק מבנים ולשים אותם במקומות אחרים. נראה לי שזה...
מה זה אתה מקווה? אתה תהיה בצוות שיעשה את זה, אתה רעלק מקווה.
אבל אולי שהם יצליחו.
לא, אני איפה, אני...
דן, כולנו יודעים שאתה קולבויניק, ואתה מעבירים אותך ממשימה למשימה.
אני בהלם, דן, אנחנו מדברים עם הכי גרוע של קיבוץ בערים, מה זה קולבויניק?
הכי ממוצע,
הכי ממוצע. הצלחתי
להרים עליכם, מה? לא, אמרו לי, יביאו לי מישהו טוב מהנוי, יביאו לי מישהו נחשב, הביאו לי קולבויניק, טוב, נו, נסתדר.
קולבויניק.
אני הייתי בשעה הזאת שיכול כולם בנוי.
ככה זה.
בפעם האחרונה שנפגשנו, נראה לי, אז שאלתי הרבה על ענייני השיקום החברתי-פסיכולוגי שעובר עליכם.
כמה אתם בשכבת הגיל שלך בקיבוץ? או פחות או יותר בשכבה?
פחות או יותר בשלי, אנחנו בסביבות... אצלי בשנתון יש 10 נגיד, אז נגיד בערך בין 10-15 בכל כיתה, זה יוצא...
כן.
50, בין 50 ל-60.
ומה שלומכם?
זה משתנה, יש משפט שאני, כאילו, של חברה מאוד טובה שלי שגם מגיעה ממשפחה שכולה וגם מחפשת עצמה. היא אומרת לי שלכל מקום שהיא הולכת אחר אני נמצא איתה כי אחר הוא פנימי. וזה משפט מעולה בעיניי ואני אומר אותו כאילו מלא וזה באמת נכון כי אנחנו ניסינו לברוח לחו וניסינו... ואנחנו נסים למצוא, לחפש את הטוב, אבל אחר הוא פנימי.
מה זה קורה לך דן, שאתה מגיע ואתה פתאום בהודו, אתה בתאילנד, ואתה יחסית באיזה מקום שמח, וקורה משהו נעים, ופתאום זה מולך?
כן, לא, אני חושב שאנחנו, שאני כבר למדתי לחיות עם ההדחקה הזאת, ואני בסדר, כאילו, אני נהייתי נורא נורא אדיש, בוא נגיד ככה, מאוד מאוד קשה לרגש אותי, וגם יש את העניין הזה שאתה פוגש אנשים, אני שואל אותך, זה השאלה הראשונה, זה מאיפה אתה?
תגיד לי שלפעמים אתה משקר, כי אין לך כוח.
אני באמת משקר. אומרים לי, אתה היית בקיבוץ באותו יום, אני אומר להם, לא, לא הגיעו עליי, הכל בסדר.
וואו.
כי אין לי כוח לשאלות.
כן, מה, כל פעם אתה צריך לספר את זה?
אני יכול להגיד לך שאם אתה עונה רמת גן, השיחה נגמרה.
תגיד שאתה גם אצל גורי. אכפת לך.
לא, אבל אז יהיו עוד שאלות, ואני לא יודע להגיד שום דבר על רמת גן.
אף אחד לא יודע.
מה יש להגיד על זה?
אף אחד לא יודע, זה כמו מלטה.
מה יש להגיד על רמת גן? גם מה יש לשאול על רמת גן? מה, יש לכם פארק? כן. אוקיי. גן חיות, אה, ספארי. וואי, וואי.
האמת שכל מי שאומר לי שהוא מרמת גן, דבר ראשון שאני שואל אותה, אתה מכיר את גורי?
בדיוק.
והתשובה היא בדרך כלל כן. ואם לא, אז מישהו ממשפחתו שם או משהו כזה.
אז רגע, ספר לי על הלוז עכשיו. ברגע זה, מה אתה עושה?
אז האמת שאני כזה בחיפושים כזה.
היו לימודים כבר, מה חיפושים? על מה אתה מדבר? מה אתה מחפש עכשיו? היה כבר, התחלת כבר עניינים של לימודים.
לא, האמת שעדיין לא.
לא?
אנחנו לוקחים את הזמן אצלנו.
יואו.
24 זה גיל מוקדם אם נתחיל ללמוד את זה.
אגב, דן, סתם, אני סתם שואלת, אם נגיד אתה רוצה עכשיו ללמוד דברים, לא יודעת, אנשים בגילך, יש מישהו שיכול לעזור לכם לא מהקיבוץ, כאילו לאור המצב שלכם, שהוא מסובך?
יש הטבות, מלגות, עניינים, משהו?
משהו, כאילו מישהו בא לקראתכם או נותנים לכם כיף, אומרים לכם בהצלחה?
יש, כאילו, נתראית לייעוץ והכוונה.
לא יודעת, משהו.
ייעוץ, הכוונה, כסף,
פליז,
מלגה.
פליז, מתנת מדינת ישראל, כן, משהו. כן, התקבלו כובע מצחייה.
חם צבא.
האמת ש... יש אצלנו גוף בקיבוץ שאמור שחל צעירים, פשוט... אני נורא גרוע בכל מה לגלות מה מגיע לי מהמדינה. אני באמת מתבלבל בכל הסכומים האלה. יש לנו מישהו שאני שואל אותו כל הזמן, איזה קצבה עכשיו אני צריך להגיש ואיזה זה, ואני ממש ממש גרוע בנושאים האלה. וכל הנושאים האחרים...
שום כישורי חיים, אני לא יודע מה לעשות.
לא, יש לו מלא כישורים, תפסיק.
נו.
וזהו, ואז... ואין תכף מישהו שבאמת... מכווין אותנו בנושאים האלה, צריך לכוחות עצמנו.
הערבים בקיבוץ, אוי, לא שמתי לב לאיך שזה נשמע.
אני הייתי מופתע, אמרתי, מה גלית יודעת?
לא, 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 אוף, הכל מתרגר, אה? כל דבר שאומרים, בטח זה קרה לך מלא בתאילנד, בעוד דברים לא קשורים, פתאום נראים קשורים. אתה סתם אומר משפט לא שייך, ופתאום זה... אבל...
לא, אפשר לברוח מזה.
חיי הערב בקיבוץ, כשיושבים אנשים בגילך וזה.
יש את הפאב.
כמה זה עולה הנושאים האלה? זאת אומרת, אין חצי שעה בלי לדבר על זה?
כן, יש לנו קצת בדיחה על זה, שהשביעי באוקטובר, שאנחנו מדברים על השביעי באוקטובר, אז כאילו זה כמו סטייק, תמיד איכשהו מגיעים לזה. בהתחלה יש מין משחק מקדים, אבל תמיד איכשהו בסוף מגיעים לדבר על השביעי באוקטובר.
וואו.
זה היה בוטה מדי?
לא, רק לך מותר. רק לך מותר, ואני מבין למה אתה לא בקיא בכלום. אף אחד לא אומר לך על המלגות והקצבאות.
אנחנו רוצים לבוא לשבת איתכם בערב בפאב, ולנסות לראות כמה זמן אנחנו מצליחים לא לדבר על השבעה באוקטובר.
אתם ממש יותר מוזמנים. הפאב פתוח בערך פעמיים בשבוע.
אתה יודע שבבארי לא הייתי?
בסדר. באמת?
כן. הייתי בכל האזור, ושידרתי מפה ומפה ומפה, וכמובן ששידרנו אז ממלון דוד, אבל לא הייתי בבארי.
אני הייתי בבארי פעם בהופעה של יהודית רביץ.
אני מדבר על עכשיו, אחרי השבעה, עד עכשיו.
שבתי אי פעם.
לא, אי פעם הייתי.
בסדר, אז אנחנו נבוא שוב וננסה...
אתם חייבים לבוא ולהביא את יהודית רביץ,
בבקשה. את מי?
את יהודית רביץ, לא נתת לנו אתגר בכלל.
מאיפה אני מביאה לך אותו? תגיד לי את הגנוב. סלמן רושדי. הייתי שכנה שלה, לא יודעת כמה שנים הייתי שכנה שלה, לא היה לי אומץ להגיד לה היי, להביא לך את...
את היית שכנה שלה?
כן, לא באותו בניין, אבל כן.
חשבתי הייתה בכפר שמריהו. את היית בכפר שמריהו?
לא, זה היה בתל אביב. זה היה בתל אביב. בכל מקרה, אנחנו נביא לך את מה שאתה רוצה.
את מהעשירון העליון? את מהאלפיון? את לא מגלה לנו?
איזה אלפיון? אתה זוכר, גרתי שם בתוך מקלחת, פחות או יותר. זה היה גודל הדירה. אבל אנחנו, דן, אנחנו נביא לך את מי שאתה רוצה. בסדר?
יאללה, תבואו.
בסדר.
רגע, תבחר שיר.
מה שמעת האחרון באוזניות?
לא, זה מה זה מה שמעת האחרון? זה צריך להיות רלוונטי. הוא לא ישים עכשיו איזה...
Like a virgin.
Ace of base. הוא לא ישים את זה.
זה מוקדש לנעורים בקיבוץ בארי.
אוקיי.
ארץ סופת יפה של יהודית רביץ.
חמוד אתה.
דן אלון.
איך קוראים לה זה? למה שאתם עושים שם, בגיל 13, החניכה הזאת שאתם עושים, ואני יש לי את החולצה הזאת.
בר מצווה.
כן, כן, כן. לא, אבל מה אתם עושים? איך?
עוברים בשער אש.
שער אש, עוברים בשער אש.
לא, לא יאמן. Okay. היגיון גנוב. דן אלון, חבר שלנו מקיבוץ בארי, תודה רבה.
אוהבים
ובאמת,
אותך.
כל הכבוד לכם על ההתמודדות שאתם עוברים עכשיו, כן. היא מסובכת מאוד.
כן.
ואם יש משהו שאנחנו יכולים לעזור בו, נשמח.
כן.
תודה, תבואו.
ביי, שבוע טוב, נבוא.
עמותת אותיר אחריו חברה, היא עמותה לתמיכה נפשית לחברות חללי צה"ל. היא נוסדה בשנת 98 במטרה ללוות בנות ובני זוג של חללי צה"ל בהתמודדות עם אובדן, כדי לסייע להם לחזור לחיים מלאים בצל האבל.
אנחנו יכולים להגיד בוקר טוב למנכ"לית העמותה הזו, עדי אלון שיינברג, בוקר טוב. עורכת הדין, עדי אלון שיינברג. תשמעי, אני אתחיל ממשהו שהוא לא מההתחלה. אני חושבת שאולי זאת המלחמה הראשונה שגם אנחנו שומעים הרבה הרבה בני זוג.
כן.
לא רק בעניין של נשים, גם הומואים.
כן, כן, בטח. כן.
ופתאום הדברים האלה קצת יותר שומעים אנשים שלא היה להם איזו הגדרה רשמית למה הם היו בשביל החלל, אבל הם יותר נשמעים עכשיו, דבר שלא היה קודם. את עצמך... שחלת את בן הזוג שלך ב-2002, בהתקלות בקלקיליה, את מרגישה שיש את גם מרגישה שיש שינוי גדול ושאולי עכשיו אפשר לדבר על הדברים האלה יותר מבעבר?
אני מרגישה שיש שינוי מאוד גדול. כמו שאמרתם, העמותה באמת קיימת 27 שנים. עד השביעי באוקטובר העמותה טיפלה לאורך השנים בכ-500 חברות וחברים שכולים לאורך השנים. מהשביעי באוקטובר אנחנו כבר עם 317 בני ובנות זוג של חללי צה"ל וכוחות הביטחון ומספרים איומים. ובאמת הכמות הזאת יצרה המון המון שיח ציבורי. ונכון, יש לנו ממגוון הקהילות, יש לנו בני זוג, יש לנו בנות זוג, אנחנו מטפלים בכולם.
ושמעתי באמת את השיח הזה על אנשים שחזרו לזוגיות אחרי, וכל מיני אנשים שבאמת ברוב חוצפתם מגיבים להם, אומרים להם, זה מוקדם מדי, זה לא מוקדם, מי אתם, מה אתם?
זה נושאים שעולים אצלכם בעמותה?
זה חלק מההתמודדות, זה באמת בהמשך לכתבה מאוד מרתקת שהייתה בסוף השבוע. זה חלק מההתמודדות, יש התמודדות מאוד רחבה לבנות הזוג, זה גם ההתמודדות עם האובדן והחזרה לחיים ולזוגיות חדשה, כן? מקבלים על זה הרבה מאוד דעות מהסביבה.
כן,
ואנחנו שם כדי לתת להם את הכלים, להתמודד, להיות אחד עם השני, לדבר על הדברים, לאבד את הדברים.
בגלל שאבל הוא כזה דבר פומבי, אז אנשים מרגישים שיש להם גם חלק באיך הבן אדם...
לתת עצות.
כן, באיך הבן אדם צריך לחיות.
נכון, אבל במקרה הזה של חברות, אני חושבת שנכנס כאן עוד עניין, כן. וזה שאין הגדרה רשמית, נכון. ואולי יש איזו בושה בכלל להרגיש את חלק מהאבל. אני... לא, תגידי
לי את. אני לא חושבת שיש בושה, אני חושבת שיש מורכבות, בגלל שבאמת אין הגדרה רשמית, הם לא היו נשואים, אז הרבה פעמים חברות מרגישות מאוד לבד בתוך במקום הזה בזמן האובדן, והעמותה באמת נותנת להם את המקום, נותנת להם קהילה. אנחנו מפגישים בין החברות כדי שיהיה להם את השיח המשותף הזה ושיוכלו להיות שם אחד בשביל השנייה ולהתמודד עם הרבה מאוד דברים שמגיעים יחד עם האובדן הנוראי הזה.
כמו מה?
התחושת שייכות, יש קושי מאוד גדול בתחושת שייכות של החברות, כי באמת ברגע שהוא איננו אין הגדרה רשמית, הם לא נשואים, אז הם באמת מחפשות את מקומן, איפה המקום שלהם בתוך שכול.
את זוכרת מעצמך שהיה לך קשה להגדיר את מה את כששכלת את בן הזוג שלך, שלומי כהן, ב-2002?
כן, יש קושי, אבל אני חייבת להגיד באמת העמותה נותנת להם את המקום הזה, נותנת להם את קבוצת השווים והשוות שלהם.
אז מה זה באמת? מה באמת הפעילויות? מה אתם נפגשים? זה קבוצת תמיכה?
מה שאנחנו עושים זה דבר ראשון, לכל חברה אנחנו מקימים צוות ליווי. הצוות ליווי מורכב מחברה שכולה ותיקה, ועובדת סוציאלית מתנדבת. הם מגיעים לחברה ממש בימים הראשונים, ונמצאים שם בשבילה. הם... עוזרים לה בכל דבר שצריך, אם זה עניינים פרוצדורליים, ואם זה להפנות אותה לטיפול פרטני או לקבוצות תמיכה. מתחילת המלחמה הקמנו 18 קבוצות תמיכה בכל הארץ.
אתם פשוט מגיעים למישהי ממש פיזית? זאת אומרת,
כן,
מדהים.
כן, אנחנו מגיעים לכל חברה. כל חברה.
יש לך משהו, את בוודאי גם שימשת כחברה
כן,
שכולה ותיקה.
כן,
אבל... יש משהו שאת אומרת להן כשאת פוגשת אותן?
זה בעיקר להקשיב, להיות שם.
הן בדרך כלל צעירות, אני יכולה להניח אם הן חברות או לא, אבל לא תמיד בטח, יש גם...
המלחמה הזאת הביאה את מגוון הגילאים, אנחנו, לצערי, יש לנו חברות בנות 20 וקצת, ויש לנו גם חברות בנות 30 פלוס ו-40 פלוס, החיים המודרניים הביאו כל מיני סוגים של זוגיות, אבל זה לא, העניין הוא זה לא במה להגיד להם, העניין הוא זה פשוט להיות שם בשבילהם. זה לשמוע, זה להקשיב ולהיות שם בתוך המקום הקשה הזה.
וכשאתם מגיעים, אתם מרגישים את הוואקום הזה? זאת אומרת, שנכנסתם למקום שלא לא היה בו אף אחד לפני זה? לא נתנו מענה לצרכים האלה?
לא, אני חייבת להגיד
שאנחנו... מדבר ממשלתית, אני מדבר מבחינת המדינה הרגע.
מבחינת המדינה, אנחנו מקבלות תמיכה מלאה ממשרד הביטחון.
אתם כעמותה, אני מתכוון.
כן, כן, העמותה מתוקצבת על ידי משרד הביטחון, אנחנו ארגון יציג, יש לנו תמיכה מלאה מהמדינה, ואנחנו גם אומרים את זה לחברות, שיש להם מקום במשפחת השכול, והמדינה מכירה בהם, היא מכירה בהם דרך העמותה, היא מתקצבת אותנו. ואנחנו פוגשות את החברות עם המשפחות, החברה הרבה פעמים היא חלק מהבית.
כן, מה קורה בפעמים שהיא דווקא לא חלק מהבית? זה נראה לי אפילו מורכב עוד יותר.
זה מורכב, ואנחנו נותנות מענה לזה, אנחנו יודעות איך לאסוף אותה ולתת לה את המענה ואת המקום שהיא צריכה.
את... אם זה בסדר לשאול.
כן, גם לי יש כזה אישי, כן. אם היא עוד בקשר עם המשפחה של...
וגם בכלל, איך מצאת את עצמך בתור המנכ"לית של ה...
אז אני התחלתי באמת את הדרך שלי לפני 22 שנה בקבוצת תמיכה, ואחרי שהקבוצת תמיכה סיימה
את הפעילות... אחרי ששחלת את בן הזוג שלך הפרטי.
נכון.
בת כמה היית?
הייתי כמעט בת 22.
קטנה.
ואז פשוט החלטתי שאני חייבת להחזיר לעמותה שהחזירה לי את החיים.
מיד ידעת שאת הולכת לקבוצת תמיכה? זאת אומרת, זה היה קל להגיע לזה?
לא, לקח לי זמן. בזמנים אחרים לקח לי זמן להגיע לקבוצת התמיכה. אבל הקבוצת תמיכה הזאת ממש הצילה את חיי, ואנחנו עד היום בקשר לצורך העניין. הקשרים הם מאוד מאוד חזקים ומשמעותיים, כי באמת זה בנות שיודעות מה אני עוברת בלי שאני אגיד.
וגם רק הן יודעות איכשהו, כי זה באמת סיטואציה שנניח לא ראינו אותה הרבה, אפילו בטלוויזיה, בקולנוע, במקומות האלה. זאת אומרת, אנחנו רגילים לשמוע על באמת התפקידים הרשמיים יותר. ונניח העניין הזה של לשמור קשר עם המשפחה של מי ששחלתם, זה משמעותי הדברים האלה? כדי לעבור לדבר הבא, אני לא יודעת.
זה מאוד משמעותי, אבל זה גם מאוד אינדיבידואלי. כל חברה והקשרים... שלה, עם המשפחה של בן הזוג שלה. אבל כן, הבנות שומרות על קשר מאוד הדוק עם ההורים. אני יכולה להגיד לך שהרבה פעמים אני מקבלת טלפונים מההורים השכולים עצמם, שדואגים לחברה ושואלים איך אנחנו עוזרים ומה אנחנו עושים, וזה דבר מדהים.
וואו.
מאוד דואגים ומעורבים. בטח.
אז 18 מקומות בארץ, ואם רוצים להגיע אליכם, זאת אומרת, אתם מגיעות ראשונות, אבל אם בכל זאת מחפשים אתכן?
אז אפשר ממש בקלות למצוא אותנו, אנחנו נמצאות בכל הרשתות, יש ממש פירוט של דרכי התקשרות, וממש לא בעיה, אפשר לכתוב לנו באינסטגרם, דרך האתר.
פשוט לכתוב, הותיר אחריו חברה, עמותה לתמיכה נפשית, לחברות לצה"ל.
אנחנו חוזרות.
עדי?
זה דבר משמעותי מאוד מאוד מה שאתן עושות בזמנים האלה.
כל הכבוד על הדרך.
והלוואי שתסגרו את העמותה כי לא היה צריך אותה.
אמן. שלא יצטרפו אלינו חברות חדשות.
עורכת הדין עדי אלון שיינברג, מנכ"לית עמותה, תותיר אחריו חברה. תודה רבה.
תודה רבה רבה.
תודה לכם, תודה.
להתראות.
תגידי.
כן.
רוצה לשמוע, כי שמענו... פתיחת התוכנית,
את הפתיחה של התוכנית, מהתשעה באוקטובר.
כן. רוצה לשמוע את הסיום?
זה קצת ארוך.
לא נשמע את הכל.
בסדר.
לא נשמע את הכל. בוא נשמע דוגמית.
בוא נראה איך לפני שנה, איזה עולם אחר היה. לא עולם אחר.
כי זה לא?
בוא נשמע.
יש איזה, אני חושב שהמוח עושה איזשהו תיעדוף. ואני לא בן אדם של, אני אירך הקודמים וכל הדבר הזה, ואת יודעת שאת לא,
נכון.
שאני לא. אבל אני באיזה תיעדוף, והוא קשה, הוא קדמוני. הוא קדמוני, הוא מוח קדמוני, הוא איזה fight on flight אמיתי. ובתוך הפייט, אני כאילו לא, אני קשה לי. אני קשה לי עכשיו לראות את האחר, קשה לי לראות את ה... ואני יודע, אני יודע שזה יגיע. אני יודע שזה יגיע, אני יודע שאני אחזור להיות אני מתישהו. אבל ברגע זה אני לא אני.
מה אתה עכשיו?
אני שוב חוזר לדמעות, כי אני לא יכול לשאת את זה. וזה כאב אמיתי, וזה הרצון לתיקון, שאני יודע שהוא לא יכול להיות מתוקן.
הוא לא יכול להיות מתוקן?
לא. לא. לא.
רגע, רגע, רגע. אני לא מדברת על... אני לא חושבת שיכול להיות מתוקן עם האנשים ש...
אי אפשר לאסוף את כל השברים של הדבר הזה. אי אפשר. לא ניתן. ואני כן בן אדם מלא תקווה. אבל זה אי אפשר לאסוף ואי אפשר לחבר. יש משהו פה שקרה והוא...
כן, הפסדנו במלחמה.
והוא יהיה לעד. והוא יהיה לעד. ואת יודעת, אני ראיתי את כל הדוקומנטרים האפשריים וקראתי כל דבר, גם על מלחמת העולם השנייה, נכון, וגם כן. על יום כיפור. את יודעת את זה.
לא, אני... אתה נודניק של מלחמת יום כיפור, נכון.
אני
כן,
נודניק.
כן.
ועד עכשיו, עד הרגע הזה, אני לא הבנתי. עד הסוף, אני לא הבנתי את הסנטימנט של הכאב. לא הבנתי אותו כמו שאני מבין אותו ברגע זה, ממש. זה כמו איזה הערה, וההערה הזאת היא כל כך איומה.
מספיק.
וזאת הערה על זה כן? שיש שם גלית? חיות אדם, או הערה על זה שהמקום שאנחנו בו הוא לא מה שחשבנו.
איזה זמן אנחנו?
זאת אומרת, איפה הגיע הכאב, הסריטה, הכאב?
שאי אפשר...
מה השתנה?
שאי אפשר לתקן את מה שנעשה. יש לפעמים, את רואה את זה בכל מיני... שלא נדבר רגע על מחזות מהקלאסים והזה, אבל גם בסדרות ובסרטים. יש שלב שבו אתה רואה משהו שקורה, ואתה מבין שהגיבור לא יוכל לחיות עם זה. את מבינה מה אני אומר עכשיו מבחינת הסריטאית?
כן.
יש שלב...
החטא ועונשו.
זה החטא ועונשו.
הזר. איפה עכשיו הסלון הספרותי שלך, גורי? תביא את כל סומק.
טוב, טוב.
זה היה אנחנו מלפני שנה. עכשיו אנחנו בעכשיו. שמענו את גורי אומר, אני רוצה לנקום היום. שמענו את גלית אומרת, אוקיי, בוא נחכה רגע עם ההחלטות האלה. בסדר? אני יודעת, אני יודעת. נכון. אז מה קורה? מה השתנה? לא השתנה, הוא עדיין רוצה לנקום היום.
לא, זה לא פייר.
זה גם לא נכון. וכן השתנה. אי אפשר לחזור ולהחזיר את מה שהיה, ואי אפשר להדביק את השברים האלה, אבל אני כן חושבת שקרה לנו שינוי. אני מסייג את הכל. עד שהחטופים לא חוזרים הביתה, לא רוצה לסכם, ולא רוצה להגיד לך אם השתניתי או לא השתניתי, אני עוד באמצע. אני באמצע ניתוח עכשיו. מה את רוצה שנספר לך איך היה הניתוח? עד כל מיני דברים. נסיים עם הניתוח, דבר. אבל זה הדבר הראשון והזה. אבל האם בתוך ההבנה והתפיסה שלנו, האם השתנתה דעתנו? האם האור הזה שנדלק, נדלק לשני הכיוונים? אני חושבת שכן. לא?
כן.
יש לך תקווה?
כן, גם מתמונה כזאת של ארבע נווטות שמעורבות בתקיפה אתמול שלשום של...
מישהו, אוף, סליחה, 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 איציק? אני לא זוכרת מי כתב בטוויטר.
מה
אני
כתב?
אמצא. ארבע נווטות השתתפו אתמול בתקיפה, ואחת מהן עדיין הולכת לצאת עם מנהל מוצר שהולך להסביר לה מה היה בתקיפה באיראן.
שטויות.
הכי מצחיק.
למה את עושה את הבדיחות האלה?
כי זה לא מצחיק. לא, כאילו זה בדיחה על... בנים, שהם כזה, שהוא יסגביר לה את התקיפה באיראן.
אה, אוקיי,
סליחה. לא הבנת את זה.
לא, אני הייתי צריך שאת תסביר.
ארבע, השתתפו, היא תצא עם מנהל מוצר שיסביר לה על התקיפה באיראן עדיין.
הבנתי.
וזה נכון, וזה...
כן, ונראה לי, דוסבאום כתב, זה שלמחרת התקיפה, יש אמא שתיקח כאילו את אילי לגן.
ליום הולדת של הגן.
ליום הולדת.
בהחלט.
זה מטורף. זה באמת מטורף. לא יודע. אני יכול לקחת מזה משהו? איזה...
שינוי כאילו?
כן.
משתנה?
כן. חמה הזאת היא גם שינוי חברתי מאוד מאוד גדול.
דברים השתנו בשנה הזאת, אין שום ספק.
צהל פלוס המילואים פלוס הזה עושה איזה שינוי מאוד מאוד גדול בעיני.
הגיע הזמן.
עדיין, השינוי, תחשבי כשהם יחזרו.
הטוב ביותר שיכול להיות.
תחשבי שזה יסתיים, שתסתיים המלחמה, והחטופים יחזרו, וכל המילואימניקים יחזרו הביתה. ותעבור איזה שנה, תעבור. יהיה לזה משקעים, יהיה משקעים אחרים לגמרי, ויהיה יותר היכרות, תחשבי את ההיכרות. העם מכיר אחד את השני יותר מאי פעם. איך אפשר לפלג כזה דבר? איך אפשר?
הלוואי שאי אפשר לפלג כזה דבר, עדיין כדי שיהיה שינוי אמיתי בצהל.
הלוואי, הלוואי, הלוואי.
היום הייתה פקודת יום, זה נקרא לכבוד יום האבל הזה, הרמטכ"ל יש לו מתוך פקודת היום את הציטוט שההכרה בכישלון, הדבר הראשון הוא הכרה בכישלון ולקיחת אחריות, ואת זה עוד הייתי רוצה לראות. זאת אומרת, צהל לא באמת השתנה. כל זמן זה הנושא שהכי מדליק אותי בעולם.
כן, חלק מהם כבר.
רב האלוף.
כן.
לא, לא שום חלק. איזה חלק? איזה חלק?
מודיעין, חליבה. אנשים התפטרו.
ראש אמן עדיין אמר שהוא הולך, אבל לא הלך בסוף.
לא נתנו לו ללכת.
כי, הרי כי אמרו, עד עכשיו החלטת כל כך טוב, אנחנו חייבים עוד מהמוח הזה. זה אי אפשר. אבל לא הם.
כן.
לא, כל אחד בזה, כמובן, שיפוטרו, התפטרו הכל. הראש.
כן.
אדוני רב אלוף הרצי הלוי,
הביתה,
עכשיו, שנה, אתה לא מבין שזה על הידיים שלך, אני רוצה לראות אותך עושה עבודה מועדפת מתדלק, לך, 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 אני לא מבינה, איך שנה אתה רמטכ"ל, ואתה אומר לי אחרי שנה, מה שצריך זה להכיר בכישלון ולקחת אחריות, אז טוס, טוס, תגיד סליחה, זה לא אישי נגדך ולא כלום, כרמטכ"ל, אתה לא טוב. אתה לא טוב בעבודה הזאת. יכול להיות שאני יותר טובה בזה, אולי גם לא, אבל בטוח יש מישהו יותר טוב ממך, חד משמעית.
זה ברמת, זה קשה מאוד לשמוע את מה שאת אומרת.
לא, זה קשה מאוד להביא את צהל למצב הזה. זה קשה מאוד להיות הורים של תצפיתניות. זה קשה מאוד להיות הורה של חייל צהל, או חייל צהל, לא משנה מאיזה חלק.
לא פייר.
גורי, מה האיש הזה? עזוב, זה לא ברמה האישית, אני לא מחפש נקמה. הוא לא טוב בקבלת החלטות צבאיות, אני לא מבינה. צריך להיות גאון בשביל זה? צריך להיות מנתח אסטרטגי? כל ההחלטות שלו היו גרועות, הוא הביא אותנו בשבעה באוקטובר למצב גרוע מאוד. מי הבוס פה? תביאו מישהו אחר.
יש עוד בוסים.
אני רוצה את זה של ההחלטות המבצעיות, בסדר? את זה שיושבת הצפיתנית ואומרת דבר עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ולא מקשיבים לה. מי אחראי על זה? עזוב אותי אסטרטגיה אזורית. מי אחראי על זה? אתה? שלום, נכשלת. קל. זה לא ברמה האישית.
הוא ילך, זה לא...
מתי אבל? מתי? כשהוא ילך אני אעשה יום הזיכרון, בסדר? כשהוא ילך אני אתחיל לנתח מה היה. מתי הוא ילך? למה אני עוד צריכה אותו? כל החלטה שלו הייתה כל כך טובה שאני לא יכולה, רק לא להביא מישהו חדש. יש מצב שבטעות הוא יחליט משהו הגיוני. ההחלטות שלו לא טובות, אני לא, למה אתם, האיש הכי מותרג בישראל, כולם מתייחסים, כאילו, איך את מדברת? איך אני מדברת?
לא יודעת, שמעתי הורים של... אם את פותחת ערוץ 14, זה גם ככה, זה גם על הראש שלו.
רגע, אז אם אומרים משהו בערוץ 14, אז אסור להגיד אותו בעוד מקום?
לא, חס וחלילה, אני פשוט אומר שיש משהו בשותפות הנרטיב הזאת, שהיא מקדמת ועוזרת לצד מסוים.
לא אכפת לי כבר למי לעזור, די, זה כמו שסינואר עזר לו, הפגנות לא עזר לו זה.
כן.
אדוני? שלום, להתראות. נקסט. מחר.
ביי.